אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב, ואורח מפתיע איתנו היום, השבוע, טל, ברוך שובך, הביתה.
שבוע טוב, רועי.
איך היה בעזה?
מאתגר.
מאתגר, אתה... תפסנו אותך היום, יום ראשון, ה-24.12, זה היום שאנחנו מקליטים ומשחררים את הפרק.
נכון.
משחרר אותו קצת באיחור, כי התעקשת לבוא ולהקליט השבוע. אז תודה שמצאת את הזמן. ואתה בדרך לאילת.
כן.
לחזית אחרת, אנחנו התברכנו בחזיתות, במרכאות כפולות, אבל בסדר, מקווה שזה ייגמר טוב, תשמור על עצמך. אבל במעבר חד, אנחנו רוצים לדבר היום על סוגיה שהיא קצת מביכה, קצת אמוציונלית, מעוררת רגשות שונים אצל כל בן אדם, אבל חד משמעית מעוררת רגשות, וזה כל הנושא של לדבר על כסף. לא כסף, אלא לדבר על כסף.
כן.
והדבר הזה עלה לי לפני כמה שבועות, כמה חברים הזמינו אותי להיפגש, אתה יודע, יושבים, וקצת אסקפיזם, להתנתק מכל מה שקורה לנו כל היום, ובמהלך הערב, הם, איך לא, התחילו לדבר על מחירי הנדלן. יש לי חבר שאנחנו קוראים אותם את פנטזיונר, הוא כן. בפנטזיות שלו הוא מיליארדר, בפרקטיקה הוא בסדר גמור, והם התחילו לדבר, ואז להפתעתי, כן? אחד מהם אמר לשני, תגיד לי, למה לא התייעצת עם רועי לגבי ההשקעה שלך? ואני...
אוטומטית המבט שלך מוסר.
כן, מסתכל כזה, אתה יודע, בדרך כלל, לא יודע, נראה לי לגיטימי לדבר איתי, לא? ואותו חבר הסתכל עליי והתחיל להסמיק, התחיל להרגיש לא נעים. ממש ראו את זה על הפנים שלו, על השפת גוף שלו, ומסתבר שהוא לא סתם עשה השקעה, הוא השקיע בארצות הברית.
וואלה.
אבל הוא לא הרגיש, הוא לא הרגיש נוח להתייעץ איתי. בסדר? ו... זה, אתה יודע, זה קצת תפס אותי ב... בהלם כזה, כי זה בסדר שאתה לא משקיע אצלי, אבל עדיין אתה מכיר אותי.
מספיק שנים כנראה כדי להרים
טלפון. בדיוק. עכשיו, שחררתי את זה כדי לא לתת לו להרגיש לא נעים, לא נכנסתי לאירוע. עזוב את זה שהחבר השני קצת היה חסר טקט, אבל גם יש כאלה. אבל שחזרתי הביתה בדרך, חשבתי על הקטע הזה. למה אותו חבר שמכיר אותי, והוא מכיר אותי טוב, מספיק טוב כדי להרגיש בנוח להרים לי טלפון ולהתייעץ, לא הרגיש נוח לעשות את זה?
כנראה שהוא היה מובך.
אבל למה? זה הקטע. הרי זה ברור לו שאני לא אגבה ממנו עמלת ייעוץ, או איזשהו, אתה יודע, סכום על הדבר הזה. והוא גם יודע, מכיר את כל הדרך שלי, אז הוא כנראה יודע שאחרי 10 שנים, 11 שנים, וקצת יותר מ-300 מיליון דולר מתחת לחגורה בהשקעות, אני מבין משהו בעולמות האלה של השקעות, ובמיוחד בארצות הברית.
כן.
וככל שניסיתי והעמקתי את המחשבה על הדבר הזה, הבנתי משהו מאוד 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 משמעותי, ולמעשה זה הנושא של הפרק, ש... זאת לא בעיה אישית שלו.
מה הכוונה?
זה בעיה שלנו.
של כולם בעצם.
של רובנו. אני לא יכול להגיד כולנו, כי אני לא אוהב הכללות אף פעם. אני לא אוהב דברים אבסולוטיים.
אז אני יכול להגיד לך שאני גם חלק כנראה ממנו בתחילת הדרך שלי.
אז אני יכול להגיד לך שאני הייתי כזה בתחילה, בהתחלה, ואצלנו לא היה טאבו שלא מדברים, או, או יש את הסיפורים האלה, שאלתי את אבא שלי כמה הוא מרוויח, והוא צעק עליי. אצלנו לא היה את זה בבית, אבל גם לא דיברו על כסף.
נכון.
זאת אומרת, זה לא היה טאבו, אבל זה גם לא היה משהו שמדברים עליו בפתיחות. מה קורה, מאיפה הכסף מגיע, איך מייצרים אותו, איך משתמשים בו. רובנו כאלה. והכוונה היא שרוב האנשים מרגישים לא נוח לדבר על כסף.
כן.
שאתה יודע, יש... לקחתי אחורה כל מיני סיטואציות שהייתי בהן. וניסיתי, אתה יודע, לרשום ולרכז את כל הסיבות למה, ואחרי שרשמתי את כל הסיבות למה, חשבתי איך אפשר לשנות את זה. אבל לפני שניגע באיך לשנות את זה, נתחיל בסיבות שאני חושב.
האמת שכל הסיבות שכתבת, כאילו היה לי איזה סיפור על מישהו שהיה לי סיטואציה איתו.
זה בדיוק זה.
כזאת או אחרת.
כי זה משהו שהוא יחסית שכיח. כי היום תחשוב, מה זה כסף? כסף, בניגוד לזה שהוא אמצעי לקנות או להשיג דברים וכו', הוא בעצם הרבה מאוד פעמים אצל אנשים, הוא מדד מה אני שווה.
נכון.
סבבה, אבל נדבר על זה. אז בוא נתחיל בסיבה הראשונה, שהיא סיבה חזקה בכל תחום כלשהו, במיוחד בכסף, זה נורמות חברתיות. בסדר? עכשיו, איפה שלא תהיה, ברוב החוגים החברתיים, אנשים לא ממש מדברים על כסף. זאת אומרת, אתה לא בא לחבר שלך, מה המצב, מה נשמע אחי? תגיד לי, כמה אתה מרוויח באינטל? כמה אתה... כמה הוצאת השבוע על whatever? לא מרגישים את זה. זה לא מקובל, לא מנומס. אולי אם יש לך חבר ממש ממש טוב, שאתה מרגיש ממש בנוח איתו, אז אתה תפתח לו את זה. אבל אתה תפתח את זה לחבר טוב שלא... יראה בשיח שלך שחצנות אם אתה מדבר איתו על איזשהו רווח או השקעה טובה שעשית, או מבוכה אם אין לך מספיק כסף.
הבנת.
בסדר? יכול להיות שיש לך חבר טוב שהוא שיפוטי מאוד, אז אתה לא מרגיש בנוח לשתף אותו.
נכון, אתה לא ישתף אותו, ככל הנראה שלא.
בדיוק. אז זו הסיבה הראשונה. זאת אומרת, לא מדברים על כסף, לא אומרים את זה, לא מקובל. אפילו אנשים יגיבו לך, זה ממש חצוף מה שאתה שואל. אתה נכנס לי לכיס, אתה מכיר את המשפט?
כן.
נכנס לי לכיס, אז זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, פרטיות. הרבה מאוד אנשים יכולים לדבר איתך על הרבה מאוד דברים, כולל המצב הבריאותי שלהם.
נכון.
אבל כסף זה עניין פרטי. קצת כמו פנטזיות מיניות, שגם פה יש אנשים שישתפו אותך יותר מדי. אבל... האנשים האלה שמסתכלים על כסף כעניין פרטי, הם אפילו לא נכנסים לסיבות למה. זה פשוט טאבו. נושא שלא מדברים עליו, וכמו שדיברנו, גם לא עם הילדים, שאף אחד לא שאלתי כמה אני מרוויח, לא מדברים על מה, מאיפה אבא מביא את הכסף, או אמא מביאה את הכסף, או סבתא מביאה את הכסף. והרבה מאוד פעמים אני יכול להגיד לך שאני רואה את זה, גם עם זוגות משקיעים שמגיעים אלינו, לא בצורה פתוחה וכנה עם בני או בנות הזוג. כסף הוא נושא מאוד מאוד טעון.
כן.
עכשיו, אם אתה עם הבן זוג שלך, או הבת זוג שלך, שאתה חי איתם עשרות שנים, אתה לא מצליח...
פשוט כלכלית אחת.
בדיוק.
איזשהו מקום.
אתה לא... ויש כאלה גם שאפילו מפרידים. יש סיפורים שאתה שומע, אתה אומר, וואלה, כאילו, זו הסתכלות מאוד מעניינת על איך הכסף מנהל את האדם. אז פרטיות, בסדר? אז נורמות חברתיות, פרטיות. סיבה שלישית, שהיא סיבה מאוד מאוד מפחידה להרבה מאוד אנשים, וחשיפה אישית. הרי אם אנחנו מספרים למישהו כמה כסף אנחנו מוציאים על ביטוח, סבבה?
אוקיי.
מה הפחד שלנו בתור ישראלים?
שמישהו יביא משהו יותר זול.
או שהוא יביא משהו יותר זול, או שיש לו איזה חבר יועץ שהוא מבין בביטוחים, ועכשיו הוא יחבר אותנו לבן אדם שאנחנו לא רוצים, לא ביקשנו.
קרה לי כמה פעמים הסיטואציה.
ויכול להיות גם רוב המקרים שהוא לא מקצועי, והוא התחיל לבלבל את המוח, ואז אנחנו נמצאים במצב לא נעים, של להגיד לא לחבר של חבר.
כן.
איך אנחנו יוצאים מזה? כמו שאני תמיד אומר, צא מזה, צא. אבל אולי אנחנו מספרים לו, שיש לנו הרבה מאוד כסף. עשינו השקעה מעולה, וקיבלנו הרבה מאוד כסף. ואז אולי הוא ירגיש נוח לבוא ולבקש מאיתנו הלוואה.
ואז יהיה לנו ממש לא נעים להסרב לו.
בדיוק. או שאנחנו לא רוצים להרבב חברים וכסף, או שאנחנו מסמנים את הכסף הזה לאיזה שימוש אחר, וזה יכניס אותנו לאיזשהו קונפליקט שאנחנו לא רוצים. אולי אנחנו נצא לאיזה מקום, ועכשיו הוא יודע שיש לנו הרבה כסף, אז הוא יצפה שנשלם עליו, כשאנחנו יוצאים ביחד. ואולי מישהו יפרוץ אלינו הביתה, כי הוא שמע ממישהו ששמע ממישהו שיש לנו כסף. עכשיו, עד כמה שזה נשמע פרנואידי ומופרך, זה קרה להורים שלי.
זה קרה גם להורים שלי.
לפני בערך, אם אני לא טועה, 25 שנה, מישהו ששמע שלהורים שלי, היינו בבר מצווה שלי, אם אני לא טועה, עוד איזה אירוע, ובאותו ערב הגיעו, פרצו לנו לבית, ידעו בדיוק לאן להיכנס, לא פרקו את הבית, נכנסו למקום מסוים, וסיפור...
היה מידע מודיעיני.
בדיוק. וזה גם חשש. אולי עם אנשים עצמאים, ואתה רואה את זה כל הזמן, מפחדים שיחו לרשויות, מס הכנסה, מעם, ויגידו זה. אולי, וזה אולי האחרון, אולי הם חוששים שהם יתחילו להיות מושא לעג כזה, אתה יודע, בבדיחות, אתה עשיר, אתה יכול להרשות לעצמך, ואז אני יכול להגיד לך, בתור בן אדם שחווה את זה, גם קצת
עם חברים. קצת מובך.
גם מובך, גם קצת מרגיז, קצת מכעיס, וזה מוביל לחיכוכים לא נעימים. אז אולי עדיף לסתום את הפה, לא?
כן.
לשמור על הפרטיות.
יש בזה משהו.
בדיוק. הסיבה הרביעית היא סיבה שהיא נכונה להרבה מאוד דברים, והרבה מאוד התנהגויות, כמו למה אנחנו קונים דברים, אבל בעצם, מה זה אומר עליי? הרי כסף בהכרח מוליד שיפוטיות, גם אם היא חיצונית וגם אם פנימית. בסדר? אם מישהו מרוויח יותר מאיתנו, אז אולי עכשיו הוא יתנסה עלינו, ואם הוא מרוויח פחות, הוא יקנה בנו, זה יהפוך לאיזה משהו לא טוב. אולי פתאום החברים שסביבי ירגישו שאני פחות טוב מהם, או אולי אני יותר טוב מהם, תלוי במצב שלי. בסקטור הציבורי בישראל, רוב האנשים, אתה היית שם, מרגישים בנוח בינם לבין קולגות. למה?
כי כולם מרוויחים עם מדרגת שכר, לפי ותק.
בדיוק, יש תקן, עשית גמול א', גמול ב', השתלמות זה,
שכזה. אז אני יכול להגיד לך, כאילו, כשהייתי בסדיר, אז כולם סדירים מרוויחים אותו דבר. כשנכנסתי לקבע, אז היינו יושבים כל אנשי קבע, גם קצינים, גם נגדים, כל מיני דרגות שונות, כאילו בין מובהקים וגם צעירים, וזה היה משהו שכולם מדברים עליו. כמה אתה מרוויח, איך אפשר לעשות יותר, מה, איזה השתלמות אתה יכול לצאת, דיפלומות, ואז כולם כזה סוג של אווירה שכולם עוזרים לכולם. וכשהשתחררתי, הבנתי שזה לא ככה. כששאלתי חבר, כמה, כאילו, כמה אתה מרוויח, איך כאילו מגדילים טעון, פתאום ראיתי שהוא נרתע, ממש נרתע. אז החלטתי לא להיכנס לזה יותר.
נכון, כי אם כולם מרוויחים אותו דבר, אז אין פה בעצם סוד. כולם שווים לי. אין מישהו שיותר טוב ממני, אין לי חשש שמישהו יותר טוב ממני, ואז מה זה אומר עליי, ואין מישהו פחות טוב ממני, ואז מה זה אומר, או האדם הזה שפחות טוב, מה זה אומר עליו, אתה מבין?
כן.
אבל אני יכול להגיד לך, שגם באווירה כזאת, אצלך אולי זה היה קצת מאוד מאוד חריג, אבל גם באווירה הזאת, של תקנים וכאלה, אנשים לא ממהרים להגיד מה תנאי השכר שלהם. אנחנו רואים את זה באלטה, אנחנו רואים את זה ב... יש מפעל באשקלון השוט, שהיום הוא קצת פרטי, אבל פעם הוא היה ממשלתי.
אני יודע שגם היום אסור לך לדבר כמה אתה מקבל. יש לך איזה דוח חותם על איזה מסמך, שאסור לך לדבר על שכר עם אנשים בעבודה, קולגות.
נכון, נכון. וזה זה חלק מאיזושהי תרבות מאוד... הנושא הזה שאלה לדבר עם שכר, הוא אסטרטגי לחברה.
כן, שאני...
אבל הוא עדיין, מייצר איזושהי התנהגות מאוד 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 לא בריאה.
הוא שם לך גבול פשוט.
נכון.
איזשהו חומה כזו שאתה לא פורץ.
לא מדברים על זה. כן. אל דבר. ברגע שמשהו אסור, אז אתה נרתע ממנו. עכשיו, זו הסיבה הרביעית. סיבה החמישית, הוא חסך בהשכלה פיננסית. בישראל אין השכלה פיננסית, יש הכשלה פיננסית. בסדר? ובגלל שאנשים חכמים, לפעמים מרגישים כל כך מטומטמים, כשזה מגיע לענייני כספים. עד כדי כך שמעדיפים לא לדון בנושאים האלה, כדי לא לצאת פיתה ולשמוע ביקורת, בסגנון של, אני לא מבין איך מישהו כל כך חכם יכול להיות כזה דביל כשזה מגיע לכסף שלו.
או שפשוט היא אומרת, זה תחום שאני לא רוצה לגעת בו, בכלל זה לא מעניין אותי.
בדיוק. עכשיו, למה היא לא רוצה לגעת בו, זה לא מעניין אותה?
כי היא לא מבינה, והיא לא רוצה שיבינו שהיא לא מבינה.
יפה. כסף זה התחום היחידי שאף בן אדם לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי.
נכון.
בסדר? אין בן אדם כזה שאומר, זה לא מעניין אותי.
רק אם אתה נזיר מהימלאיה.
בדיוק, בדיוק, וכנראה שאנחנו לא באים עליה ואנחנו לא נזרים. אז ברגע שיש לנו חסך בהשכלה פיננסית, ואנחנו מפחדים או לא יודעים, אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציות שיוכיחו לנו שאנחנו לא יודעים. בסדר? הסיבה האחרונה, והתחלתי את הדבר הזה, זה שכסף זה רגש. בסדר? עבור רוב המוחלט של האנשים, כסף, כמו שאמרתי, זה לא רק אמצעי. הוא קשור מאוד 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 לרגש. עכשיו, איזה רגש? תלוי בבן אדם. לפעמים הרגש הוא ביטחון. לפעמים הרגש זה הערכה עצמית. לפעמים זה שאיפות וחלומות. והרבה מאוד פעמים, כסף זה הישרדות. עכשיו, כשאתה מדבר על כסף למעשה, אתה מציף את הרגש הזה. עכשיו, אם זה רגש שלילי, הוא מאוד מאוד בעייתי. אתה מציף מה?
חרדות. דאגות.
דאגות. חרדות, אם אתה הורה.
כן.
איך אני מפרנס את הילדים שלי? אם אתה עם בת זוג, או הבת זוג, ועם בן זוג, האם אני שווה מספיק? וזה לא פשוט ולא קל להיות במקום הזה.
אני רגיש שכסף פשוט מעצים לך את הרגש הרבה יותר מזה שאתה בינוני או ממוצע.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך שכסף, גם אם הרגש הוא חיובי, הוא יכול להיות הרסני. כי הרבה מאוד אנשים יכולים, מה שנקרא, לחטוא בחטא היוהרה.
אוקיי.
ולהפוך לאנשים פחות טובים. אבל יכול להיות גם שאנשים שנמצאים במקום יותר נמוך, ישמעו בן אדם שאין לו בעיה לדבר על כסף, כי הוא פשוט זה לא אישו בשבילו, ויפרשו אותו כמתנשא, כיהיר, כמה אתה אף על עצמך. אבל הוא לא באמת אף על עצמו, זה הפרשנות שלכם.
כן.
את הבן אדם מהמקום שאתם נמצאים בו. זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, הוא סבוך, הוא מטורף, והרבה מאוד אנשים, גם עם כסף, נמנעים מלדבר עם אנשים שנמצאים במקום יותר נמוך מהם, לא כי הם לא רוצים לדבר, לא כי הם אולי רוצים את הפרטיות שלהם, כמו שאמרנו, אלא כי הם מפחדים להתפרש בצורה לא נכונה. וזה חשש מאוד מאוד לגיטימי.
כן.
בסדר? אז, כמו שאמרתי, הגעתי הביתה מאותו מפגש, ובניגוד למה שאני עושה הרבה מאוד פעמים, שאני אומר, אני אזכור, ישבתי לכתוב את זה הפעם. ישבתי, פתחתי, אתה רואה פה את המחברת, כתבתי את כל הדברים, ואז כשעברתי על הרשימה, הבנתי שגם אני, כמו שאמרתי, אבל גם לא מעט אנשים שאני מכיר, חווים את הרגשות האלו. וזה כל כך חבל, שכסף זה נושא כל כך רגיש, וכמה הזדמנויות אפשר או קיימות למנוע הפסדים, ויכולת להגדיל הכנסות, אנחנו מפספסים אותם. פשוט כי...
לא נעים לדבר על כסף.
בדיוק. זה... עכשיו תחשוב שכל האנשים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים, ושאנחנו נפגשים איתם, שחוו הקיצות וחוו... הכתובת הייתה על הקיר. כל מה שהיה צריך זה לדבר לפני, או לדבר תוך כדי, ואפשר היה למנוע דברים, אבל, רגע, מה זה אומר עליי? מה, אני דביל?
זה בדיוק מה שאמרתי לך על החבר הזה, שהרגיש, מביך אותו לדבר איתך, מביך אותו ליצור איתך קשר, כי הוא חשב שיכול לעשות את זה לבד, ואז להפתיע אותך, אגיד לך, השקעתי והצלחתי.
אבל הוא השקיע במקום טוב, החבר. הוא פשוט לא התייעץ, בסדר? אבל, אני אומר, אנשים נמנעים כשהם נכנסים לצרות, או לפני, כי, רגע, אם אני עכשיו אתייעץ איתו, אז אני צריך להגיד לו כמה אני צריך להשקיע, כמה יש לי להשקיע. ואולי זה מעט, ואולי זה לא מספיק. ואלה שנכנסו להשקעות גרועות, אתה זוכר את המשפט? לא מבין איך בן אדם כל כך חכם עושה החלטה כזאת דבילית. שיפוטיות. אז...
זה מאוד מזכיר לי סיפור שהיה לי השבוע שעבר.
אוקיי.
יצאתי לאיזה תקלה שהייתה לי עם ישת קבע. שרתת בגדוד, והיא מכירה אותי כבר שנים, כאילו, מהגדוד, ואז היא אומרת לי, אני רוצה להשקיע. שמעתי עליך, גם מאבי, שמעתי אתכם כמה אנשים, ואני רוצה להשקיע אצלך, זה מעניין אותי. אז שואלת, אוקיי, כמה חשבת להשקיע? פתאום, כאילו, התחיל להתכווץ במושב, ואמרתי לה, את רוצה להשקיע? זה בסדר, ואני צריך להבין כמה יש לך, כדי שאני אוכל גם להכווין אותך, אם לא אצלנו, אני יודע להביא אותך למישהו אחר שכן יכול לעזור לה.
מה זה אומר בעצם שנותן לך את התשובה הזאת? הרי בשבילך זה מספר.
נכון.
זה מספר שאומר, את יכולה להשקיע אצלנו, את לא יכולה להשקיע אצלנו, בואי אני אפנה אותך למה שנכון לך. טכני. אצלה זה בדיוק זה. רגע, אם אני אומרת 100,000 שקל, אז מה אני לוזרית? זה מספיק? מה הוא יחשוב עליי?
זה בדיוק זה, וכשכאילו קראתי את הפרק הזה, אז משאר לי עלתה לי לראש. ואז הבנתי שיש פה משהו שהוא קצת מתחת לפני השטח, וצריך לבחון את
אחרת. אז שאלתי את עצמי, ועניתי לעצמי, איך אפשר לשנות את ההסתכלות הזאת? האם בכלל אפשר לשנות את ההתנהגות הזאת? והחדשות הטובות זה שאפשר, החדשות הפחות טובות זה שכנראה זה לא יקרה.
לא יקרה.
לדעתי זה לא יקרה, לרוב האנשים זה לא יקרה, אבל בוא נהיה אופטימיים. אז הנושא הראשון שאנחנו רוצים לשנות, זה כמו כל דבר, ונכתבו על זה מאות ספרים, זה הרגלים. ומה אני מתכוון שאני מדבר על הרגלים בהקשר של כסף? אז אולי אנשים לא אוהבים לדבר על סכומים, כי סכום, עוד פעם, לא מרגיש לי נוח, מה זה אומר עליי וכו'. אבל מה אם נדבר על הרגלים שקשורים לכסף?
כמו?
כמו לעזור לאנשים להבין שלא מממנים חופשות עם הלוואה. אם אין לך כסף, פשוט לא יוצאים לחופשה.
אוקיי.
לא מחלקים קניות בסופר לתשלומים.
אוקיי.
אם יש לך קנייה שהיא צריכה שוטפת, אתה משלם אותה בתשלום אחד, כי אחרת אתה סוג של יוצר עיוות כלכלי ביכולת שלך. או לדבר על צורות עקרוניות של חיסכון. זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים לשים את הכסף שלנו בחיסכון? איזה אחוז ממה שיש לנו כדאי לחסוך? איפה אנחנו מסתכלים על השקעות? איזה השקעות נכונות לנו אם יש לנו 50,000 שקלים? איזה השקעות נכונות לנו אם יש לנו 2 מיליון שקלים? איזה השקעות טובות לנו אם יש לנו 10 מיליון דולר שירשנו או עשינו איזשהו אקזיט? אז הדבר הראשון, הרגלים, לשנות אותם. במקום להתחיל לדבר סכומים, בוא נדבר על הרגלים שקשורים לכסף. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות לשנות, זה שיתוף. עכשיו, כשאני מדבר על שיתוף, אני לא מדבר על פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק.
חשבתי כאילו שיתוף, לקחת אנשים שאתה מכיר טוב וסומך עליהם, ולבנות סוג של קהילה שאתה מדבר על כסף.
בדיוק, יפה מאוד. אתה בן אדם חכם.
מזל שיש לי אותך.
אז כמו שאמרתי, רשתות חברתיות, לא אנחנו, גם לא כזה אחראי, ואני ממליץ לכולם, מה שנקרא, להמעיט כמה שיותר את הדבר הזה, אבל בפורומים ספציפיים, שאנשים יכולים לתרום לנו, או לחילופין, לעזר בנו אם יש לנו יכולת, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, חשוב לזכור גם כשאנחנו משתפים, לא צריך הכי עכשיו ללכת ערומים, בסדר? אפשר לדבר בצורה כללית, לא להיכנס לסכומים יותר מדי, ולתת את הרעיון הכללי, בשביל להרגיש גם יותר נוח, כי אנחנו לא יודעים לאן דיון ילך, כן. וגם במעגל כזה, אנחנו לא יודעים 100% מהאנשים איך הם מתנהלים. אז דיברנו על שיתוף, ההשלמה שלו זה פרטיות.
ההשלמה הוא המקביל שלו.
אבל פה אני מדבר דווקא על מי ששומע את הבן אדם שהחליט לשתף.
אוקיי.
הרבה מאוד פעמים יש לנו את ה... הרי אתה רוצה לדעת מה הצורה הכי טובה, אם אתה רוצה שמסר יעבור, אתה יודע מה הדבר הראשון שאתה צריך להגיד לבן אדם?
מה?
אל תגיד לאף אחד.
אוקיי.
אל תספר לאף אחד. יש לי משהו לספר לך, אל תספר לאף אחד. תהיה בטוח
שזה עובר
שזה אש בשדה קוצים. אבל חבר'ה, אני רוצה ככה לפתוח לכם את המחשבה. אם חבר, בן משפחה, קרוב, החליט לדבר איתכם על כסף, תהיו מספיק אחראים ובוגרים, לא להעביר את זה הלאה. לא בלחישה, לא בקריצה, קריצה, אח שלי, לא שמעת את זה ממני. תכבדו את הפרטיות של אותו אדם שהוריד את חומות ההגנה שלו, וכנראה דיבר על הדבר שהכי לא נוח לו בחיים, אבל הוא בחר אתכם. בסדר? הוא שמח עליכם עם מידע אישי. בסדר? וברגע שתעשו את זה, ואני אעשה את זה, ואתה תעשה את זה, וכל מי ששומע אותנו יעשה את זה, יותר אנשים ירגישו בנוח לדבר איתנו שוב על כסף, כי שמרנו על הדבר שכנראה הוא הכי חשוב להם אחרי המשפחה שלהם. הדבר הבא שאנחנו צריכים להתחיל לנסות לשנות, וזה בעיניי הוא אחד הדברים הכי קשים שיש. אני יודע לעשות את זה טוב עם משקיעים, אני פחות יודע לעשות את זה טוב עם משפחה וחברים, וזה היעדר שיפוטיות. הרי אין הנאה יותר גדולה לבני אנוש מאשר לשפוט את הבן אדם השני. אתה רואה את זה בכל מקום.
כן.
אתה רואה את זה בפוליטיקה, בתפקידים, בהצלחות, בכישלונות. איך לא ידעת? איך לא ראית את זה? הוא הצליח, לא, סתם לשחק לו המזל, זה לא... אנחנו תמיד תמיד שופטים. תמיד תמיד תמיד. הוא הצליח, אבא שלו הביא לו 4 מיליון שקל, בגלל זה הוא הצליח. הסיבה, מספר אחת, שתדע לך, שאנשים לא מתייעצים עם תכנן פיננסי, שזה מבחינתי אחד הדברים...
באמת?
החשובים. כן, הסיבה הראשונה... שלא מתייעצים, אני יודע שכולם חושבים כי זה עולה כסף.
זה מה שאני חשבתי.
ואנשים מבינים שזה עולה כסף, ואנשים מבינים שהם צריכים את זה, אבל הם לא מתייעצים איתו כי הם חוששים מהשיפוטיות, מהבעת הפנים של המתכנן הפיננסי, כשהוא ישמע על איך הם מתנהלים עם כסף. רוב האנשים שהולכים למתכנן פיננסי צריכים אותו. הם נמצאים במצב שהם נמצאים, כי הם, אין להם את היכולת לתכנן פיננסית. בסדר? אני מכיר אישית מישהו שהפסיד את רוב ההון שלו בגרמניה בהשקעת נדלן אצל נוכל לכאורה מאוד מפורסם, וכל פעם שהוא שיתף מה קרה לו, התגובה האוטומטית של כל מי שבא סביבו היה, איך יכולת להיות כל כך מטומטם ולהשקיע שם? מה, לא ראית שזה נוכל? לא ראית שזה הולך להיות עוקץ?
כאילו שופכים לו מלח על הפצעים.
בדיוק, עכשיו הוא שיתף פעם, פעמיים, שלוש, קיבל את כל המלח הזה. זה ברור לך שהוא לא ישתף יותר אף בן אדם בכל מה שקשור לכסף, נכון?
רגיוני.
אז בואו נהיה לא שיפוטיים, בואו נבין שגם אם אנחנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד חכמים וגאונים, גם אנחנו יכולים לעשות טעויות, וכנראה שעשינו, אבל אנחנו לא שיפוטיים כלפי עצמנו בדרך כלל, רק כלפי אחרים, כי זה מרגיש הרבה יותר מגניב, הרבה יותר נעים. הדבר החמישי שאנחנו צריכים להתחיל לשנות, זה לנרמל את השיח. וזה בניגוד מוחלט לסעיף הקודם. במקום שיפוטיות, בוא ננרמל את השיחה. בוא נציף ונעלה נושאים של כסף, של השקעות, של חיסכון, של כלכלה, של מניות. בוא נגרום לחברים שלנו ולמשפחה להיות מסוגלים לדבר על זה, ולהיות מודעים. תחשוב, אתה יכול לשבת עם אמא שלך, שבמקרה דודה שלי.
כן.
ולדבר על כסף, שאני יודע שגם אצלכם זה נושא כואב.
נכון.
זה יכול להיות יופי של דבר. עכשיו, אני לצורך העניין עם אבא שלי, יכול לדבר על כסף מפה עד הודעה חדשה. עם אמא שלי, סיפור אחר. קצת יותר רגיש. עכשיו, אם עושים את זה בצורה שהיא חינוכית, זאת אומרת, השכלתית, מתייחסים לנושאים שיש בחדשות, מדגישים את הידע במקום את השיפוטיות, האפשרות שזה ייתן לנו אם נעשה את זה ואת זה, זאת אומרת, התמקדות בדברים החיוביים, ולא לדבר בצורה השלילית.
האמת שאתה, אצלנו בשנים האחרונות בארוחת שישי, גם שאחותי משקיעה וגיסי משקיעה ואני, ואימא שלי כאילו חלק מאוד גדול כאילו מהבית, שאנחנו מדברים על זה, אז כן, נפתח לה איזה צוהר.
אבל זה בדיוק זה, זה לנרמל את השיח.
נפתח לה איזה
צוהר. כי זה משקיע וזה משקיע וזה, זה דוגמה נהדרת.
כן.
אז פתאום אין שיפוטיות, ורגע, כולם עושים את זה? גם אתם משקיעים, גם אתם משקיעים, אוקיי, מה זה מעניין. ואז פתאום אני רוצה להפוך להיות חלק מהדבר הזה, אני רוצה לשמוע, גם אם אני לא אשקיע, אבל אני רוצה לשמוע, וזה לא מפחיד אותי, לא, 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 אני לא רוצה לשמוע.
אמא שלי פעם הייתה לא, 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 והיום אני רואה שהיא בקשב.
נכון, כי יש בורות מטורפת בכל מה שקשור לדבר הזה. השקעות זה, אם אתה רוצה להפסיד את הכסף שלך, השקעות זה רק לאנשים שיכולים להרשות לעצמם להפסיד כסף. ברגע שאתה מדרמל את השיח, ואתה פוגש גם אנשים שהם כמוך, בסדר? הם לא רחוקים ממך שנות אור, הם בדיוק בלבל שלך, והם עושים השקעות, והם מצליחים, אז...
זה מדרבן אותך.
בדיוק. זה נותן לך איזשהו כיוון, במקום, תפסיק לבזבז! תפסיק איזה, הכסף שלך לא עושה כלום, אתה... זה פחות מגניב. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות כדי לשנות דברים, זה להקשיב. וזה משהו שאני יכול להגיד גם בתור, מה שנקרא להעיד על עצמי, יש לנו קושי, וגם לי קושי, ופשוט להקשיב. כשמישהו מדבר על כסף, פשוט להקשיב. אל תחלק לו ציונים, אל תבקר אותו, אל תתקן אותו.
דוקטור רוק אומר לי זה ומגרד לי.
בדיוק. פשוט להקשיב לו, אבל ממש, אתה יודע, יש הבדל באנגלית, בין listening ל-hearing. לא לשמוע, להקשיב. להקשיב בצורה פעילה, בצורה מלאה, לשאול שאלות, שיעזרו לנו להבין איך מי שמדבר חושב. אבל גם לבוא ולאפשר גם לעצמכם וגם לא לראות זוויות אחרות. זאת אומרת, לאתגר את זה, אבל בצורה מכבדת. אבל זה יכול לקרות רק אחרי שאנחנו מקשיבים. רוב האנשים שומעים כדי להגיב.
נכון.
הוא אומר את המשפט הראשון, אני כבר בראש שלי עם התשובה, רק מחכה שהוא יסיים לדבר במקרה הטוב.
או לחתוך אותו במקרה
הרע. בדיוק, חותך אותו 10 שניות לפני הסוף, ונכנס בפול. ואז אין פה באמת הקשבה. יש משפט מדהים שאומר, אלוהים נתן לנו שתי אוזניים ופה אחד, כדי שנקשיב יותר ונדבר פחות. חבל שאנחנו לא מיישמים את זה, כולל הבן אדם שמדבר כרגע. הדבר הבא שאנחנו רוצים לנסות לשנות זה לכבד גבולות. ושים לב שכל הדברים שרשמתי פה, הם קשורים להקשבה, הכלה, שיפוט, לא חוסר שיפוטיות. בגדול, שיח יותר נעים, יותר רך.
צריך להיות ער בסיטואציה הזאת שאתה מדבר על כסף.
אנחנו מדברים על לכבד גבולות, אני מדבר ברור, יש אנשים חסרי טקט, יש לי חברים חסרי טקט, שיחטטו, ואתה יודע, גם אם אתה תזוז כזה הצידה באלגנטיות, הם ייכנסו פנימה חזרה. בדיוק, אז... לא לחטט חבר'ה, לא להכריח, לא לדחוף את האף. אם אתם רואים שמישהו מרגיש קצת לא נעים, אם יש לו את הגבול, תכבדו אותו, תעצרו את השיח, תבינו גם את עצמכם ולא להיות חסרי טקט, גם אם אתם ממש ממש סקרנים. אני אומר לך, יש לי סיטואציות שאני היום למשל, אני כבר היום נכנס באנשים. אם מישהו אני מרגיש שהוא חסר טקט, אני אין לי בעיה לדבר על כסף. דבר איתי על כל מה שאתה רוצה, אין לי בעיה. אבל תעשה את זה בטקט. ואם אתה מרגיש שאני... הצבתי לך גבול ואתה חוצה אותו שוב פעם, אני אישית...
מאיר.
אני מאיר בצורה גם לפעמים מאוד מאוד לא נעימה, כי בוא, קנית את זה ביושר, אם אתה מתנהג אליי בחוסר כבוד, אז מן הסתם אתה לא תקבל ממני כבוד, אבל יש אנשים שהם לא כאלה, והם קצת יותר חלשים או יותר רכים או יותר מכבדים באופי שלהם, אז תבינו
את זה. זה כמו שהייתה לי את הסיטואציה עם האשת קבע הזאת, איך שהיא ראית שהיא מתכווצת, אוטומטית שחררתי ולא נכנסתי את הלאה.
נכון, אתה יש לך יכולת מאוד מאוד טובה להיות רגיש לאנשים, כי אתה בעצמך עם אופי מאוד רגיש, ואני חושב שבגלל זה אתה מצטיין בשירות לקוחות. אבל אם מישהו לא מרגיש נוח, שחררו, לא להתעקש. יכול להיות שמישהו יהיה נינוח לדבר על השקעות בכללי, אבל לא לפרט על שלו.
כן.
יכול להיות שיש אנשים שאוהבים לספר כמה הם הפסידו, אבל הם בחיים לא ידברו על כמה הם הרוויחו. ויכול להיות שיש אנשים גאוותנים שיספרו על כמה הם הרוויחו,
ולא כמה.
אבל הם בחיים לא יספרו על מה הם הפסידו. כל אחד מגיע מהמקום שלו, מהסריטות שלו. כל אחד שיספר מה שנוח לו. מתי שנוח לו, אתם מרגישים שיש לו איזושהי מצוקה, או חוסר נעימות, או חוסר נוחות לדבר על משהו, פשוט תשחררו ותכבדו את הגבול הזה. הדבר האחרון בעיניי שאנחנו צריכים לשנות, ומבחינתי גם זה הסוד להצלחה של אנשים, בכל תחום דרך אגב, יזמות, השקעות, חברה, whatever, זה לייצר קבוצה שמתאימה. וזאת הנקודה האחרונה שנסיים איתה. ליצור חבורה של אנשים שהם איכותיים, שיש להם ידע, ושהם ישמחו לנהל דיון אינטליגנטי על עולם הכסף. מקום שמצד אחד הוא אינטימי, יש לו פרטיות, יש לו דיסקרטיות, אבל מצד שני, כל המשתתפים שבו, יש להם נכונות ללמוד ולשתף. ובדבר הזה אתה מייצר משהו...
שהוא גדול.
שהוא עוצמתי. עכשיו, בוולורה אני מרגיש שזה מה שאנחנו עושים. אמנם לא בקצב שאני... הייתי רוצה, אבל עוד לא פגשתי יזם שאומר, כן, אני מתקדם בקצב שאני רוצה. אנחנו עושים את זה לאט לאט. בקנה מידה קטן, אגב, זה אני מאוד מאוד אוהב, שאנחנו עושים את זה בקנה מידה קטן, וזה לא ענקי. אבל מי שבקהילה שלנו, נחשף ויחשף לדיונים, לכלים, לרעיונות, שאני מאמין שיעזרו לו עולה לא מעט בעתיד. אז אלה הם המחשבות שלי על כסף. למה אנשים מפחדים לדבר על כסף?
אני ממש התחברתי לפרק הזה.
אני חושב שכל בן אדם ייקח מהפרק הזה משהו, כי
בסוף כסף נוגע בכולם.
בכולם, זה פשוט, זה שם. זה מה שהיום נרצה או לא נרצה, זה מקום מרכזי בחיים שלנו. ואני מקווה מאוד שאנשים שיקשיבו פה, יקבלו קצת רעיונות, יסתכלו, אולי יגידו, וואלה, לא חשבתי על זה ככה. ובקשה אחת, יש לכם מישהו שאתם חושבים שיכול להקשיב לפרק הזה ולקחת ממנו רעיונות, תובנות, פשוט תשלחו לו את הלינק, תשתפו את הפודקאסט שלנו אם אתם חושבים שזה יכול לעזור לאנשים אחרים. טל, בזמן הזה אני אשחרר אותך לנסיעה שלך לאילת, שיהיה לך בהצלחה, תשמור על עצמך, תחזור אלינו בשלום מהר. מקווה שנוכל להקליט את הפרק הבא ביחד.
אני מקווה.
ושיהיה שבוע טוב לכולם.
שבוע טוב.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.